שלום, אני בן 38, אני רווק, ואני לא מאמין יותר באנשים. נמאס לי בכל פעם להתאכזב מחדש. אני הבנתי שמי שנמצא איתי זה רק בגלל שהוא צריך ממני משהו. ונכון, גם אני לפעמים, אני עובר את הגבול, ואולי היו לי יותר מדי ציפיות. אבל נמאס לי. פשוט נמאס לי להיפגע יותר. אז איך להאמין שוב באנשים? איך להאמין שוב בעצמנו? איך אפשר להיות פחות חשדן אחרי שכל כך הרבה פעמים אני נפגעתי? איך אפשר לבנות אמון מחדש? על זו התוכנית היום. היי, אני חדי חזן, ואחרי שבעשור האחרון חקרתי מכיוונים רבים את נושא הסליחה, אני יכולה לספר לכם שאפשר לחיות טוב יותר. כן, אפשר. אפשר לסלוח לעצמנו, לשחרר כעסים, ולהפסיק להתקע בניוטרל על החיים שלנו. ועל זו התוכנית, סליחה יומיומית. בכל פעם, אדבר על נושא אחר מהחיים, לפעמים גם עם דמות, עם סיפור שעומד מאחוריה, כדי לתת לכם להכיר ולצמוח לדרך חדשה. אתם יודעים, דרך שבסוף סוף אפשר להשאיר את משקי העבר מאחור, ולהיות אנשים חופשיים יותר. אז בואו נתחיל. אז אתם יודעים, משבר אמון זו תופעה יחסית ככה מאוד נפוצה שאנשים בעצם איבדו את האמון באחרים. אבל האמון הזה בעצם הוא נסדק עוד יותר עמוק, כי לפעמים הם כבר לא מאמינים, אתם יודעים במי? בעצמם. אז מה זה בכלל אמון? אתם יודעים, אפשר להגדיר ולהגיד שאמון זה בעצם נטייה שלנו לסמוך על אנשים אחרים, לסמוך על הכוונות שלהם, על הרצונות שלהם, שבעצם הם התנהגו בצורה הוגנת. אבל פה יש גם כוכבית, כי מה זה בדיוק הוגנת? מה זה הדבר הוגן? מי קבע את כללי המוסר, את החוק, את הלימיט, את הקו האדום של מה זה הוגן בכלל? אז ככה שזה מאוד מאוד אינדיבידואלי, וכל אחד קובע לעצמו את הקווים האדומים שלו, ומה נכון בשבילו, ומה הציפיות שלו. ומהצד השני, אתם יודעים מה יש לנו? את החשדנות. חשדנות זה בעצם ההפך מאמון. חשדנות זה בעצם חוסר היכולת שלנו לסמוך על אנשים אחרים. כי בחשדנות הזאת יש אמונה כזאת שהאדם הוא לא טוב במהות שלו, שבעצם יש לו איזה כוונות נסתרות, הוא לא מכוון אולי למשהו טוב, וזה יוצר בעצם גישה כזאת של כבדהו וחשדהו. מכירים את התחושה הזאת? אז חשדנות במידה גדולה גם יכולה להוביל לחוסר אמון ולחוסר ביטחון, וברגע שאנחנו יותר מדי חושדים באנשים, אנחנו מחפשים מה לא טוב בהם, מה המילה שהם אמרו, מה מסתתר מאחורי, אנחנו מפספסים כל כך הרבה פעמים דברים. כי אתם יודעים, החשדנות הזאת בסופו של דבר הופכת אותנו כאנשים, לאנשים מאוד מאוד ביקורתיים, אנשים שיש להם תמיד, תמיד משהו להגיד. ותיזהרו מהעוצמה הזאת. אני אומרת, כל דבר הוא טוב ופחות טוב, אבל תלוי מה העוצמות שלהם. ותמיד תזכרו, זה כמו לפתוח את הרדיו ולכוון אותו על עוצמה של 1, 2, 10. אז תשימו לב איפה החשדנות הזאת נמצאת בחיים שלכם, ועד כמה היא באמת מנהלת אתכם. אז הרבה מהתיאוריות הפסיכולוגיות מאמינות שאם ילד שגדל בסביבה תומכת ואוהבת, ילד שהצרכים שלו ימולו בהם, יהיה לו הרבה הרבה יותר אמון במבוגרים. וגם שבעצם הוא יתבגר, אז הוא בעצם יסמוך הרבה יותר על אנשים, הוא יאמין יותר לאנשים. אבל אם תחשבו, זה לא תמיד ככה. זה לא תמיד שחור ולבן. כי תמיד צריך גם לשמור על איזון ביחסים האלה, בין הכתבים האלה. כי למשל יש אהבה, שגם בין הורים ילדים, אהבה כזאת מאוד מאוד חונקת, אהבה לא משחררת. וברגע שהילד יוצא לחיים האמיתיים, אם הוא מתגייס, אם הוא עובר דירה, אם הוא נוסע לחול, אז פתאום המשבר אמון הוא כל כך, כל כך עוצמתי, כי אפילו לא, מישהו אפילו לא הכין אותנו למצב הזה. ובמקומות כאלה זה רק יכול לפגוע בנו. אז התחושה הזאת של אמון, זו תחושה שנותנת לנו המון ביטחון ויציבות. ואתם יודעים, אמון זה בעצם הבסיס לזוגיות טובה ויציבה. כי ברגע שיש אמון, אז הוא נבנה ממשהו. ויש בו תקשורת פתוחה, וזה משפיע על היחסים בעבודה, ועל היחסים שלנו מול הילדים. וזה גם מה שגורם לנו בסופו של דבר להתחבר עם אנשים אחרים. זאת אומרת, להתחבר הכוונה להאמין, לא לחשוד, להיות יותר פתוחים, פחות ביקורתיים. אז אני יודעת שבטח מי ששומע אותי אומר כן, כן, מרים גבה ואומר לי, אוקיי, להגיד ולהגיד מאוד מאוד פשוט. אז תשמעו, הדברים האלה הם מאוד מאוד בפרופורציה. צריך לדעת באמת מה המידה של כל דבר. אני הרבה פעמים פוגשת אנשים מאוד סגורים וחשדנים, כי הם בעצם מפחדים להיפגע שוב. האמון שלהם נסדק. זאת אומרת, משהו באמת קרה. קרה שם. הם פתחו את הלב שלהם. הם נתנו את המילים שלהם, הרגשות שלהם, נתנו אותם בידיים של אנשים אחרים, ופתאום חטפו איזו סתירת לחי. אז מה באמת קורה כשהאמון נשבר? מה קורה שאדם שאנחנו בטחנו בו פוגע באמון שלנו? איך זה משפיע עלינו, על מי שאנחנו, על האופי שלנו? אז תראו, יש רמות שונות לאמון. שאפשר להגיד שזה גדול, בינוני, קטן. ויש אנשים שהאמון שלהם נפגע בגיל צעיר, אם זה יכול להיות בגלל חוויה של אובדן, של אמא, של אבא, פרידה, זה יכול להיות גירושים אפילו. ומשהו ככה, גירושים של ההורים שלו, של אותו אדם. וזה יכול להיות ככה משהו באמון ובביטחון שלנו, שלהם, שיתערער. ותשימו לב שפרידה זה חוויה מאוד מאוד עוצמתית בכל צורה שהיא. זה יכול להיות פרידה של הורים כשאנחנו ילדים, זה יכול להיות משבר, זה יכול להיות מוות, ואין ספק שזה משפיע עלינו, על מי שאנחנו. ואני רוצה לספר לכם שפגשתי בחור שהיום הוא בן 30, שאיבד את אמא שלו בגיל 18, נפטרה, והוא לא הצליח לשחרר ולהשתחרר ממנה. המכה הזאת שהוא קיבל, שבעצם הוא נשען על דמות כל כך קרובה ואהובה, שפתאום נעלמה. וזה בעצם משהו שריסק לו את האמון שלו באחרים, כי הוא לא הצליח להתקרב יותר מדי לאנשים. הוא היה סגור וחשדן, והוא פחד שאם הוא יתקרב יותר מדי, מישהו יעזוב אותו. ועוד פעם הוא יישאר לבד. זאת אומרת, התחושה הזאת, הרקנות הזאת, הייתה מלווה אותו כל הזמן. וזה בעצם משהו שתקע אותו בחיים, כי רק שהוא הבין, מה הוא צריך לשחרר, ובמקום התחושה הזאת למלא אותה בדברים אחרים, לאט לאט הוא בנה את עצמו, את האמון שלו באנשים, את הביטחון שלו. זה שהוא יצא מהתמימות בגיל צעיר, והוא בונה אותה, ואני לא מתייחסת אפילו לנושא הזה, כי זה בעצם נושא נפרד. אבל ברגע שאנחנו כל כך נפגעים, ומשהו באמון שלנו נפגע, תחשבו, מה בהרגשה הזאת יושב שם? ואיך אתם יכולים להשלים אותה במקום אחר? ותשימו לב שאמון באחרים, הדבר הכי חשוב, הוא מתחיל בנו. וצריך לבדוק איפה זה עוצר אותנו, איך זה משפיע עלינו, כי כל חוויה שאנחנו עוברים בחיים, משפיעה בעצם על מי שאנחנו, על איך שאנחנו, על הדעות שלנו, על ההתנהגויות שלנו, על הרגשות שלנו, על היחס שלנו כלפי אנשים כאלה ואחרים. אז תשימו לב כמה זה באמת משהו שמלווה אתכם ביום-יום, שנמצא איתכם כל הזמן, מנהל אתכם, או שבאמת הוא נמצא שם בצד החיים ואתם מתגלגלים ביחד איתו. עכשיו, האמון הזה לפעמים גם יכול להיות בעוצמה אחרת. זה יכול להיות, למשל, אמון שנפגע אם, למשל, לא ידענו על הרגל מסוים עם אדם שאנחנו במערכת יחסים איתו. עכשיו, תחשבו על זה סתם לדוגמה, אם התחתנתם עם איזה בן אדם ואתם לא ידעתם שיש לו פיתוי גדול להימורים, או אתם לא ידעתם שהוא מעשן בסתר. וזה הרגל שמשנה את כל החיים. אז פה יש משבר. יש משבר אמון מאוד מאוד גדול. עכשיו, זה משבר אמון שגם הוביל לכעס ולמריבות, וזה הרגל שפתאום הוא הופך ומשפיע על כל כך הרבה דברים בחיים שלנו. זה לא משהו שאפשר לעבור לסדר היום ולשכוח אותו. עכשיו, תראו, יש גם הרגלים מאוד מאוד פשוטים. זאת אומרת, יכול להיות הרגל ככה שאני פתאום מגלה, הוא מגלה שהבת זוג שלו אוכלת סתם, לדוגמה, תמר עם הקפה הראשון שלה כל בוקר, והוא לא ידע מזה. אז אני אומרת, מקרים כאלה, נו, טוב. זה, עם זה אפשר באמת לחיות. זה לא משהו שמשנה סדרי עולם, ובטח ובטח שזה לא משפיע על המערכת היחסים שלנו, ועל המציאות שלנו, ועל השגרה שלנו. אבל תשימו לב שלפעמים גם ישנם תחביבים, הרגלים, מצבים, שבעצם הם מתפתחים והם צפים בתקופות שונות בקשר. זאת אומרת, יכול להיות שאני במערכת יחסים עם בן אדם, ואני בן אדם מסוים, אחרי 20 שנה משהו ישתנה בי, ואני פתאום אפתח איזה הרגל כזה או אחר. ובעצם כדי לשמור על יחסי אמון יציבים, תמיד, תמיד, תמיד חשוב לשמור על תקשורת פתוחה. ולא סתם אמרתי תמיד, 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 כי זה באמת תמיד, תמיד, תמיד. התקשורת הפתוחה, השיח הפתוח הזה, הכנות, הכבוד, זה אחד הדברים שבאמת, באמת משמרים ומטפחים את האמון, בטח שבטח מול האדם שעומד מולנו. אז תראו, שקיפות, הבנה, תקשורת, דו-שיח, כבוד הדדי, זה בעצם האבני יסוד של האמון. פעם אני פגשתי מישהו שחטף כל כך הרבה סתירות לדבריו בחיים שלו. והוא הפסיק כבר להאמין באנשים. הוא אמר שאנשים רעים מטבעם. מה אתם אומרים? אנשים רעים מטבעם? או למשל מישהי שבחורה בת 28 שיש לה רק חברה אחת, והיא מרגישה לבד כל הזמן, אין לה זוגיות, ויש לה משפחה מאוד מאוד קטנה, ועם אמא שלה, היא לא ממש ככה באה לה לדבר איתה על כל מה שעובר אליה, לא נוח, לא נוח לה ככה לדבר איתה יותר מדי, ונתקע את הקשרים, כי בעצם היא לא מצליחה להיקשר לאף אחד, היא כל הזמן אומרת, מה לא בסדר פה? מה הפגם פה? לא יכול להיות שזה כזה מושלם. איפה אתם מכירים את האותיות הקטנות שאנחנו מחפשים, שאנחנו אומרים, זה לא יכול להיות שזה כל כך נכון, כל כך אמיתי? יש פה איזה ספקות כאלה, חשדנות כזאת, והחשדנות הזאת גורמת לה לחוסר ביטחון, כי היא בעצם, היא לא מאמינה שהיא מספיק יפה, או מספיק חכמה ומצחיקה, כי קשה לה עם אנשים. וכששאלתי אותה פעם, למה היא אמרה שלכל אחד יש אינטרס, ובסופו של דבר יפגעו בך, או ינצלו אותך, או יעזבו אותך, אז את לא טורחת מההתחלה להתחבר. ומה זה עושה לה בחיים? אז מה שבעצם היא אמרה שבפועל, באמת זה סוג של שגרה מסחררת, כי זה באמת עבודה בית שינה. היא לא עושה כלום עם עצמה. וכשפגשתי אותה, זה הדבר הראשון שהיא באה ואמרת לי, רק אל תגידי לי שאני צריכה לתת צ'אנס לאנשים אחרים. כי כל פעם שנתתי צ'אנס לאנשים אחרים, זה לא עבד. אז די, it's enough, מספיק לי כבר. נמאס לי כבר להתאכזב, נמאס לי כבר להיפגע. אני רוצה לעשות משהו אחר, אני מעדיפה להתבודד, לשמור על קשר עם חברה אחת או בכלל לא, ופשוט להמשיך לחיות את החיים. אז תחשבו כמה זה אבסורד, כי מצד אחד היא מעדיפה להיות לבד, מצד שני זה מאוד מאוד קשה, וזה אפילו כמעט בלתי אפשרי, ובכל זאת, מה עושים? איך מחזירים את האמון? איך מחזירים את הביטחון הזה לעצמנו? עכשיו תראו, זו חוויה מאוד מאוד לא פשוטה להרגיש ככה. ונכון, יש אנשים עם אינטרס שנמצאים איתכם כי אתם מפורסמים, אתם עשירים, אתם מצחיקים, אתם מקובלים, אתם חכמים. אם תחשבו על זה ככה, בואו נחזור כמה שנים אחורה לילדות שלנו. מי לא היה רוצה להיות חבר של מלך או מלכת הכיתה פעם כשהיינו ילדים? אבל חשוב לזכור שיש גם אינטרסים טובים. כמו למשל, הצורך שלך, שלך ושל אנשים להרגיש חום, אהבה, שותפות, חברות, גם זה קיים בעולם. אז דבר ראשון, הצד הראשון, אם אותה בחורה משדרת חשדנות כלפי צד אחר, תחשבו על זה, זה מה שאחרים חווים ממנה. וסביר להניח שהם גם יחזירו לה. תראו, זו נקודה כל כך, כל כך משמעותית, כי מה שאנחנו משדרים לעולם, הם משדרים בחזרה אלינו. ולפעמים אנשים מפרשים צורות התנהגות של אנשים אחרים בצורה מסוימת, ואז זה מוביל אותם להתנהג גם בצורה אחרת. ויש גם הרבה הרבה משתנים שנכנסים פה לתמונה, כמו הרקע שאדם מגיע, וזה משפיע על ההתנהגות ועל הכישורים החברתיים. אז תשימו לב, כשאנחנו לא מאמינים לאחרים, משהו באמון שלנו נסדק. וזה אומר שגם אנחנו עלולים לאבד את האמון בעצמנו. וזו נקודה מאוד מאוד משמעותית כדי להבין ולראות כמה באמת חשוב להאמין באנשים, כי חוסר האמון הזה פוגע בכם, והוא חוסם לכם כל כך הרבה דברים בחיים שלכם, מטרות וחלומות. זה פתאום, יש לכם איזה מסך שחור, ואתם לא מצליחים לצעוד לעבר מה שאתם רוצים להשיג. וזה בא לידי ביטוי ש לא בא לי לנסות דברים חדשים, או לא מתאים לי עכשיו השינויים האלה, או שאפילו מראש יש לי איזו הזדמנות מדהימה שעכשיו נקראת בדרכי, אבל אני מתחיל לספר לעצמי כל מיני סרטים, מה יהיה ואיך יהיה, ואם פתאום אני צריך להשקיע באותה הזדמנות סכום כזה, וזה לא יעבוד, אז כבר מראש אני באה, עם החוסר ביטחון והחוסר אמונה הזאת בעצמי, וכבר מראש אני כבר נותן לעצמי מכשולים שלא בטוח שאני אצליח לעבור אותם. ובסופו של דבר מה קורה? אנחנו הרבה פעמים נשארים במצב הקיים, נשארים תקועים, לא ניגשים, כי פוחדים, וגם אם ניגשים, אז המכשולים האלה פשוט חוסמים את העיניים שלנו, גורמים ממש לאיזה מסך שחור כזה, כדי שאנחנו לא נוכל לראות את הדברים האמיתיים, שבאמת יאפשרו לנו לצאת מהאזור הזה שהם, הוא נוח או משהו כזה, ולהעיז ולנסות. אז אני לא מאמין בעצמי, אתם מכירים את הרגשה שאנחנו לא מנסים אפילו, כי אנחנו לא נקבל את התשובה שאנחנו רוצים לקבל. אנחנו לא נרים טלפון, כי אנחנו יודעים שיגידו לנו מהצד השני לא. אלה הסרטים והסיפורים החדשים. פעם סיפרתי על בחורה שהייתה מאוד מאוד שקטה בחברה, כי היא לא האמינה שיש לה מה להגיד. היא התביישה. היא התבשה לפתוח את הפה ולהגיד שטויות, כי היא אמרה, אף אחד לא מבין אותי, אני לא מספיק חכמה. ואז מה שקרה, שכולם חשבו שהיא ביישנית, אף אחד גם לא פנה אליה, כי אמרו, במילא היא לא מדברת. וזה קורה לכולנו הרגשה הזאת של המבוכה הזאת. אתם מכירים את זה שנקלטתם לאיזה מצב כזה שאתם רציתם שהאדמה תפאר את פיה ותאכל אתכם. לרגע להיעלם, אז כן, גם לי זה קרה. אבל זה לא קורה בפועל, אנחנו רק רוצים שזה יקרה. אבל מה הדבר הכי גרוע באותו מקום? אז אוקיי, אז אמרנו משהו שאנשים לא הבינו, וזה סוג של סתירת לחי, ומהמקום הזה אנחנו רק יכולים להתחזק במקום לבוא ולשקוע ולהסתגר. אז יש כאלה שבאמת מתחזקים וצומחים וגדלים ומתפתחים, ומבינים מה ואיך לעשות בפעם הבאה טוב יותר, איך להאמין בעצמנו. עכשיו תראו, להאמין או לפתח אמון באנשים ובעצמנו, זה תהליך שנבנה כל החיים. ויש בו לא מעט מכשולים ומוקשים, שמנסים לערער ולסדוק אותנו. אז אל תתנו להם, תתחזקו ממה שאתם עוברים, והכי חשוב, תזכרו. לעולם, לעולם, לא מאוחר מדי, להיות מי שאתם רוצים להיות. כי בעצם זה רק בידיים שלכם, להעיז, לנסות, להתחיל להיות בתנועה. השאר כבר יקרה. ואפילו אם פתאום דברים קורים ואתם מרגישים שהלכתם צעד אחד אחורה, תזכרו, לפעמים אנחנו הולכים צעד אחד אחורה, רק בשביל התנופה. תבחנו, תפתחו את העיניים. אל תשברו את האמון הזה. אם משהו לא הצליח לכם, אל תזכרו את העיניים. ברגע שתתחילו לעשות את הצעדים הראשונים, השאר כבר יקרה. ובטח שבטח, לא צריך לחכות שהאמון הזה יהיה בעוצמה מלאה שלו, במלוא הדרו. אפשר באמת להתחיל מקטן. אז האמון בעצמנו, אתם יודעים, אני תמיד מדמה את האמון לרכב או לגוף שצריך לטפח ולהכיל אותו ולהשקוט אותו כל הזמן, להוסיף לו כל הזמן כישורים וידע וכל מיני מיומנויות. והיופי פה, שהיום כמעט הכל זמין לנו. זה דווקא דברים שהרבה פעמים צריך ללכת ללמוד בחוץ. יש לכם היום כל כך הרבה מידע זמין, חינם, נגיש, שאתם רק יכולים להתמקצע וללמוד, ואם אתם צריכים עוד, אז כמובן יש כל כך הרבה אפשרויות מבחוץ. עוד דרך להתחיל להאמין בעצמנו, זה בעצם לשאול את עצמנו, מה נרצה להיות כשנהיה גדולים? עכשיו תעזבו גדולים, בואו ניקח שנתיים קדימה, 5 שנים קדימה. אני פגשתי בחור שהוא לא ידע במה הוא רוצה לעסוק. הוא בחור בן 36, שהוא כבר ניסה כל כך הרבה עבודות בחיים שלו, אבל שום דבר לא ממש עניין אותו. עכשיו, הוא עבד בכל מיני עבודות כפיים, והוא לא האמין שהוא יכול לעשות יותר מזה. למרות, ואני חייבת להגיד למרות שהיה לו תואר, והוא נראה טוב, ובחור אינטליגנטי, והוא פשוט לא האמין בעצמו. וכששאלתי אותו את השאלה הפשוטה, בוא תתאר לי איך עוד 2, עוד 5 שנים החיים שלך ייראו. זה מדהים, כי פתאום יש אופטימיות, משהו נפתח, משהו פתאום משתחרר בחוסר אמון הזה. עכשיו, הבלבול הזה והתקיעות והשחור הזה פתאום פינה מקום לאפור, קצת בהירות, עוד צבעים שהיו. אתם יודעים, הכוס, לפעמים, כוס מים שלנו מלאה עד הסוף, אין לנו אפילו מקום להוסיף עוד ועוד דברים, וברגע שאנחנו לאט לאט משחררים, ומאפשרים לעצמנו להסתכל על דברים קצת אחרת, פתאום הוא גילה שתחום הסרטוט שלו, הסרטוט שהוא למד איזה קורס במסגרת הלימודים, פתאום זה מאוד מאוד מעניין אותו. אז הוא בדק, נכנס לאינטרנט, ראה שזה מאוד נחמד, נרשם לקורס, ומשם הכל היסטוריה. עכשיו, זה לא שתוך חודש הוא הגשים את החלום שלו והפך להיות מה שהוא רוצה להיות עוד 5 שנים. הצעדים הם קטנים, אבל הוא מתקדם, הוא בתנועה, הוא מגיע למטרה שלו, לחלום. אז אנשים, ככה זה עובד. האמון הזה זה אבן דרך שלנו בעצמנו, האמון בעצמנו. זה הדרך להצלחה שלנו, להגשמה שלנו. והוא מתחיל בנו, והוא משפיע גם על אחרים, כי אתם יודעים, ברגע שיש לנו חוסר אמון בעצמנו, אז אנחנו גם לא מאמין באחרים. אנחנו כל הזמן חושדים בהם, ואנחנו לא רואים באמת, באמת, מה מסתתר מאחורי הבן אדם עצמו. וכשאדם רוצה להחזיר את האמון, גם בעצמו וגם באחרים, הצעד הראשון הוא לעשות משהו שאתם טובים בו. ואז הביטחון שלכם, שהצלחתם לאט לאט, הוא ייתן תקווה ראשונית להמשך המסע הזה. אתם יודעים, תחשבו על זה, ילד שלמשל לא טוב בלימודים. תנו לו להיות קפטן במגרש כדורגל, וואו. איזה ביטחון זה ייתן לו? האמון שלו יגדל, יתפתח. איך זה ישפיע גם על מעגלים והתחומים אחרים בחיים? אז נכון, אנחנו לא טובים, או לא טובים בהכל, או טובים בהכל, אבל תמצאו את הכישרון האחד שלכם, תטפחו אותו. עכשיו, זה לא מספיק לטפח אותו. תראו אותו לעולם, תצעקו אותו לעולם, כדי שגם הוא, העולם, ייהנה ממנו, ובאמת יאמין בו. אז משבר אמון, אתם יודעים, אנחנו נוטים להגיד שאחרים פגעו, עשו לנו, והם לא בסדר, אבל מה איתנו? יש אנשים שאומרים לי שהם לא מאמינים לאף אחד, והחוויה המתקנת שלהם תגיע כשמישהו יאהב אותם ללא תנאים. ללא תנאים. שמעתם את המילים האלה? את הצמד המילים האלה? אתם יודעים, זה הנורה הכי אדומה לכך, למי שאומר את זה. תשימו לב כי אם קיים אחד כזה שירצה אתכם ללא קשר למה שתעשו, הבלי תנאים הזה, או ללא קשר למה שתתנהגו, אז יש פה קצת קשר בעייתי. זה אפילו קשר שאפשר להגיד שהוא קשר תלותי. אז תבדקו, תראו, אנחנו צריכים ללמוד לקחת אחריות על המעשים שלנו, לחקור ולבדוק ולהבין מכיוון קצת אחר. כי זה לא באמת רק מה שאחרים עשו לנו. איפה אנחנו בכל הסיפור הזה? מה לא בסדר איתנו? מה אנחנו עשינו פה לא בסדר? ותראו שאנחנו מעיזים להסתכל על הדברים האלה, הדברים באמת נראים קצת קצת אחרת. בכל מקרה, שווה לנסות. כי העובדה שאתם נפגעתם מהאנשים בעבר, זה לא אומר שאתם תיפגעו מכל האנשים שתפגשו עכשיו. כי מה לעשות? כולנו נפגענו בעבר מכמה וכמה אנשים. והדבר הכי חכם לעשות זה למצוא אנשים שאתם מתחברים לתחביבים שלהם, לאמונות שלהם, אנשים שאתם יכולים לסמוך עליהם, וליצור איזה מעגל חברים של אנשים כאלה, ולהיפתח לאט לאט. עכשיו תראו, זה לא פשוט. יש גם אנשים שאני פוגשת שאומרים לי, אין לי את המעגל חברים הזה. אז לאט לאט, ברגע שאתם תחזקו את האמון בעצמכם ותוציאו את הכישרון החבוי בכם, אתם תראו איך לאט לאט פתאום אתם גם מקרינים לסביבה ולאחרים דברים אחרים. וכמובן תעשו את זה בצעדים הנכונים, בקצב הנכון, כי לוקח זמן להחלים אחרי שאנחנו נפגענו, ויש דרך ויש פה תהליך. אבל הפתיחות הזאת והאמון הזה מאוד 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 חשוב שתזכרו שהוא מתחיל בכם. אני מאמינה שכל האנשים פוגעים מתישהו בחיים, אפילו בלי להתכוון. הרי אתם יודעים, אי אפשר להתחשב בכולם, אי אפשר לגרום לכך שכולם יהיו מרוצים כל הזמן. אז מישהו מתישהו ייפגע. אבל תזכרו, בעולם קיימים קרוב לכמה 7 מיליארד איש, ורק קומץ מהם הוא החלק הרע והפוגעני. אז תחשבו על זה שאם כל האנושות הייתה אכזרית, אז אנחנו לא היינו בכלל קיום בעולם הזה. אז כן, גם אני חושדת באנשים, במניעים שלהם, כן, גם בגלל כל מיני אכזבות שאני עברתי, שנגרמו לי. הרי אנחנו לא ממש חסינים, ובטח שאנחנו לא רובוטים, אבל תשימו לב שהחשדנות הזאת, לפחות אותי, היא לא מנהלת. היא לא תגרום לי לא להתקרב, לא לבדוק, היא לא תחסום לי את הרושם הראשוני, אם מישהו אמר לי משהו על בן אדם מסוים, אז אני כן אתן לו את הצ'אנס, אני כן אפתח את הלב כדי להבין באמת מי הוא. זה לא יגרום לי לא להתקרב, לא לבדוק, היא תשמור עליי, תגן עליי, אבל במידה הנכונה. אז, אבל אתם יודעים, אי אפשר לחשוד כל הזמן בכולם, הרי לא כולם רעים, ולא כולם מחפשים כל הזמן לעשות לכם דברים רעים, זה ממש לחיות בפחד, ולחשוב כל הזמן, רגע, מה הוא מנסה לעשות לי? מה עומד מאחורי המילה שהוא אמר? מה הוא מתכוון? אי אפשר לחיות ככה. הדברים האלה יתקעו אותנו בחיים, יחסמו לנו כל הזדמנות שיכולה להיות. ואם תחשבו מה האלטרנטיבות שלכם, מה אתם רוצים, מה אתם מעדיפים, להישאר לבד, כי מפחדים להתפגע, או להסתכן ולהכיר אנשים חדשים? אני חושבת שאתם יודעים את התשובה. אז מה לעשות כדי להתחבר יותר עם אנשים ולחזק את האמון ואת הביטחון שלהם? דבר ראשון, תשתמשו יותר במילות נימוס. תגידו בבקשה, תודה, שלום, להתראות. זה התעניינות בסיסית. זה כבר יוצר קרבה בין אנשים, יוצר פתיחות. אתם זוכרים שדיברנו קודם שאיך שאני מעביר את מה שאני מרגיש לאנשים, ככה הם יחזירו את זה אליי. אם אני באה בגישה חשדנית, אז הם יהיו חשדנים אליי ובכלל לא ישתפו פעולה. אבל אם הגישה שלי פתוחה ונעימה ונחמדה ואני מתעניינת בשלומם, נותנת אפילו עזרה, מראה אכפתיות, זה חוזר גם אליי. דבר שני, תהיו אמיתיים. בלי לשחק, אל תשחקו אותה מישהו אחר. אל תנסו להרשים, תורידו את המסכות. בסוף הן מתגלות, אי אפשר לאורך זמן להחזיק אותם, זה נשבר. דבר שלישי, תכתבו במה אתם טובים, מה החוזקות שלכם. תראו אותם לאחרים. יכול להיות שיש לכם מבט כזה טוב, יכול להיות שיש לכם יכולת הקשבה, יכול להיות שאתם מאוד מאוד טובים בלהצחיק אנשים. כמובן, הכל במידה. לא צריך פה להשוויץ ולצאת מגדריכם ולהראות לכולם. תעשו את זה במקומות הנכונים. דבר רביעי, תזכרו שיש בעולם הזה גם אנשים שאפשר לסמוך עליהם, ואתם תמצאו אותם. ויש אנשים שאתם לא חייבים לסמוך עליהם, אלא רק להסתדר איתם. הרבה פעמים אני מוצאת את עצמי מספרת את אותו סיפור לילדים שלי, שנגיד הם היו בבית ספר או בגן, והם רבו עם אחד החברים, והם לא רוצים יותר לראות אותם לעולם, ולא רוצים לדבר איתם. ותמיד אני אומרת שתדמו, שבעצם כל האנשים שלנו בחיים נמצאים על סרגל. סרגל שלא מתחיל מאפס, מתחיל מאחד עד עשר. וכולם, כולם חייבים להיות על הסרגל הזה. אין אחד שיוצא ממנו. עכשיו, מי שאנחנו פחות נחמד לנו איתו, מי שמוריד אותנו, אז הוא יהיה באחד, הוא יהיה בשתיים. מי שנעים לנו, מי שמחזק אותנו, מי שמעיף אותנו קדימה, שימו אותו כמובן קרוב לתשע, עשר. ומי שהוא רק בסדר, שאתם רק רוצים להסתדר איתו, הוא גם יכול להיות בארבע ובחמש. אבל תשימו לב שכל האנשים נמצאים על הסרגל הזה. אין פה מינוס, אין פה אפס. אז אני חושבת ששווה להסתכן, כי זה רק יעשה אתכם חזקים יותר, ומטעויות אנחנו לומדים, ואם אנחנו לא נטעה, איך נלמד? אז מינון ופרופורציה, זה הגישה. ותבואו בגישה כזאת שאתם זורמים, שאתם מוכנים להכיר אנשים, אבל כמובן תיקחו גם את הצעד הזה אחורה, כי תמיד צריך לבחון מה הכוונות האמיתיות של האנשים. אז תהיו זהירים, אבל במידה. עכשיו אני רוצה לדבר תכלס. מה לעשות כשאיבדנו את האמון באחרים? תראו, הנושא הזה הוא מאוד מאוד שונה בבני אדם. כל אחד לוקח את זה במידה אחרת, באובייקטיביות אחרת, בעוצמות שונות. בכל מקרה, עצות ראשונות, צעדים ראשונים. דבר ראשון, תשאלו את עצמכם, איך זה קרה? מה הסיטואציה? מה האירוע שגרם? האם היו כמה כאלה? מתי זה התחיל? איפה זה היה? האם זה היה במשפחה? זה היה בין חברים? איפה זה פגש אתכם בחיים שלכם? דבר שני, מה זה גרם לכם להרגיש? איזה חוויה זה הייתה בשבילכם כדי להבין מה העוצמה הזאת של האמון שנפגע? האם אני נפגעתי, כעסתי, נעלבתי? האם ניצלו אותי, רימו אותי? מה היה שם במילים האלה שגרם לפיוז הזה לבוא ולפוצץ את האמון הזה? דבר שלישי, תיכנסו לנעלי אחר. תראו, הרבה פעמים אנחנו לא מבינים איך בן אדם אחר מסתכל ורואה את העולם. ויכול להיות שזה בא בעקבות מה שהוא עבר. ואני מאוד מאמינה שאנשים הם לא רעים את טבעם. אנשים לא עושים דווקא דברים כדי לעשות לנו משהו רע. הם עושים דברים ואומרים דברים כי זה מה שהם יכולים להסתדר בסיטואציה שנמצאת מולם. זה מה שהם יודעים, זה מה שהם רגילים, זה מה שהם לימדו אותם. הם לא עושים את זה דווקא, הם פשוט, זה הדרך שלהם להתמודד ולהתנהל מולכם, מול אותה סיטואציה. עכשיו בואו נדבר שנייה רגע עליכם, מה קורה לכם בפנים, אתם יודעים, ברגשות שלכם, במחשבות. זה בחירה שלנו להלב, זה בחירה שלנו להחליט שאנחנו לא מאמינים. והנקודה הזאת מאוד מאוד חשובה, להיכנס לנעלי אחר ולהבין שזה לא נגדנו, זה בעדו. כי אני חושבת שזה אחת ההנחות היסוד שאני מאמינה בהם, שמישהו אומר איזה משפט ככה לא במקום, אז לא ישר לבוא ולהגיד לו, אוקיי, לא מאמינה לך יותר, מה זה שטויות? שנייה, תעצרו. תבינו מאיפה זה בא. למה הוא אמר מה שהוא אמר? יכול להיות שהוא לא הבין אתכם. יכול להיות שאם שנייה תעצרו ותספרו עד 10 ותחשבו רגע משהו אחר, יכול להיות שזה ימנע את כל הכדור שלג שיכול להתפוצץ. אז באמת, יש הרבה פעמים מקרים שאנחנו סומכים על אנשים אחרים, ואנחנו נקשרים לאנשים, והתאהבנו, ויכול להיות שאפילו פיתחנו איזה תלות, ואז משהו קרה. והקשר הזה התנתק, ופתאום אני לבד. וכל מה ששיתפתי, וכל מה שחשפתי, וכל מה שאמרתי, לא אמרתי לאף אחד אחר, רק לא עולה. והאמון הזה מתחיל להיסדק עוד ועוד ועוד. כי אתם יודעים, אותו אדם, הוא לא תמיד נמצא בחיים שלנו, והחלק הקשה נמצא לפנינו. זה לבנות מחדש את האמון באנשים אחרים. ואני פגשתי בחורה שהייתה נשואה הרבה מאוד שנים למישהו, והשנים חלפו, ואתם יודעים, דברים משתנים, אנשים משתנים, גם בתוך מערכת יחסים קיימת, והיא השתנתה, והוא פחות. איך היא השתנתה? היא מצאה תחביב חדש, ואחרי 20 שנה של נישואים, היא פתאום התחילה להתאהב בנושא של ציור, והתחילה להשקיע בזה המון 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 שעות, ימים ולילות. והיא פגשה אפילו עוד אנשים עם תחביב כזה, והבעיה, אתם יודעים, זה דומה לכל כך הרבה דברים שנמצאים בקשרים כאלה ואחרים לאורך השנים. ובדיעבד הייתה ביניהם איזה חוסר תקשורת כזאת, או אפילו פחד. למה להגיד? למה לשתף? הוא באמת לא הבין את השיתוף. הוא לא יבין את מה שעובר עליי, את השינוי הזה. וברגע שהיא לא שיתפה, המרחק הזה גדל וגדל, והאמון והפתיחות נסדקו, והוא נפגע, והוא הפך לביקורתי. והפך לבן אדם סגור וכעוס. וכל דבר ש... כל פעם שהוא פגש אנשים אחרים, תראו איך זה משפיע על מעגלים אחרים, היה לו משהו פחות טוב להגיד עליו. כי הוא לא שמח על אנשים. הוא ראה בעצם את הדברים, עמה לו טוב, במקום איך לשפר את זה. וגם היא הסתגרה, כי כמובן הדברים האלה הם פינג פונג. והם בעצם הפכו לחיים, הם חיו ביחד, אבל הם חיו בנפרד. וגם אחרי שהפחיתה את שעות הציור שלה, והיא ויתרה למענו ולמענה, וגם אחרי שהתקשורת חזרה, אתם יודעים, אמון נבנה, טריגר כזה קטן, יכול פתאום להקפיץ, ולקחת את האמון הזה אחורה. אז הצעדים האלה מאוד מאוד קטנים, וצריך לחזק אותם במקום הנכון, ובנושאים הנכונים, ובמידה הנכונה. וכן, אני מאמינה שאפשר לשקם מערכת יחסים אחרי שאמון נשבר או נסדק. אני מאמינה שכן, אבל יש פה אבל גדול. נכון שצריך שניים לטנגו, אבל הבעיה הכי חמורה בזוגיות שנסדק אמון וממשיכים לחיות ביחד בלי לפתור את זה, ממשיכים כאילו את השגרה הרגילה, אבל הרבה פעמים יש כל מיני מוקשים ומכשולים שברגע אחד, טק, עלולים להציף את כל הכאב וליצור איזה תאום ענקית. וזה באמת עניין של זמן עד שהרגש הזה יתפרץ. וכשאין תקשורת, שאין שיח פתוח, זה לא תמיד עובד. אז בשביל באמת לשקם אמון, מאוד מאוד חשוב לשמור על הפתיחות, ואם הצד השני לא משתף פעולה, תתחילו אתם לעשות. במידה כזאת שאולי אפילו הוא זה שבאמת ידבק בכם, יראה מה אתם עושים, והמגנט הזה ישפיע גם עליו. ואני חושבת לסיכום ככה, אני יכולה להגיד שישנם כמה שלבים בסיסיים שחשוב לעבור בכל מערכת יחסים בנושא אמון. עכשיו תראו, זה לא משנה אם זה מערכת זוגית, זה קשר עם הורים, הורים ילדים, זה יכול להיות שותפות עסקית או חברתית, זה יכול להיות משהו במקום עבודה שאני מאוד מאוד משקיעה ואני מחכה לתגמול. העיקר זה לשמור על הבסיס, שהוא פתיחות, כבוד, הבנה, תקשורת והרבה הרבה שיחות. אז באמת המשבר הזה הרבה פעמים מגיע שאנחנו לא מדברים, שאנחנו עושים מעשים במכוון או שלא, ואז צריך לבנות משהו מחדש. ולבנות משהו מחדש זה לא פשוט, כי זה להודות בטעות, זה לבקש סליחה, זה להתגבר על הטעות, זה ללמוד ממנה, זה לשחרר את העבר. תקשיבו, זה מיומנות, זה לא פשוט, אבל זה אפשרי. אז באמת דבר ראשון, איך להתמודד עם משבר? באמון, תצטיידו בסבלנות. אמון נבנה לאט לאט, והוא יכול ככה ברגע אחד להישבר. דבר שני, כדי להתחיל להתגבר על משבר אמון באחרים, חשוב להבין ולקבל למה אמון נשבר. שני הצדדים צריכים להבין ולקבל שלכל אחד יש חלק במשבר. אתם יודעים, אחד יותר, אחד פחות, אבל כל אחד צריך להבין שהוא באמת לוקח על עצמו את האחריות, מבקש את הסליחה האמיתית מתוך מקום של חרטה, ועושה דברים אחרת. וזו נקודה סופר חשובה, כי לא צריך להקטין ולמזער את הכאב, כי הרבה פעמים, אתם יודעים, צד הפוגע מנסה לפעמים ליפות ולהגיד כל מיני דברים, והצד הנפגע נרגע באותו רגע. אבל אם זה לא אמיתי, אז ברגע האמת, בעתיד, שיחשפו עוד דברים שהוסתרו או שהם לא נאמרו בגלל איזה חמלה, הם יכולים לזעזע ברגע אחד את המערכת היחסים. אז מאוד מאוד חשוב לשמור על שיח פתוח ועל תקשורת ולהציף את הכאב. כן, כן, להציף את כל הכביסה המלוכלכת ולעבור דרכה, דרך הכעס והזעם והאשמה והקנאה וכל מה שיש. וכמה שזה לא קשה, לא לשים את הפלסטר, לא לסתום את זה, לתת לזה להתאוורר ולנשום ולהחליט, להחלים. אז חשוב גם לחשוב לפני שאנחנו פועלים, לא להגיב על אוטומט. ואפשר להגיד שזה באמת בדיקה של רווח מול הפסד, כי הרבה פעמים נוצר משבר כזה בזוגיות, ישר רוצים להיפרד, שוברים את הכלים. אז שנייה, רגע, פרידה לא תמיד מבטלת את כל מה שיש לי בפנים, והיא גם עלולה לפספס, אתם יודעים, את הדברים הטובים. דבר נוסף, זה באמת כדי להתמודד עם משבר אמון, אז בטוח לא להגיד את המשפט, ההגנה הכי טובה היא התקפה. זה לא תמיד, זה לא מוביל לפתרון. אנחנו, אתם יודעים, תוקפים, כי אנחנו חושבים שזה ההגנה שלנו, אבל זה רק יוצר אוטומט שכאילו מגן עלינו, ואנחנו בעצם רוצים להרגיש שאנחנו חפים מפשע, וזה רק יוצר עימותים, עימותים גדולים ומריבות גדולות, ותשימו לב לעוצמות הקול ולטון ולוויכוח שבעצם הופך לריב. אז אל תנסו להאשים, אל תנסו לא לתקוף. גם אם אתם צודקים, תבדקו, תקשיבו, תשמעו. בואו תראו שיש אפשר, יש עוד אפשרות אחרת לדבר ולשחרר את הכעס גם בלי לצעוק. כי אתם יודעים, במשבר אמון אתם לא בבית משפט, אתם לא עומדים בפני כיתת יורים, וזה נכון לכל הצדדים. יש הרבה פעמים אחד לוקח אחריות, השני רוצה שהשני ייקח אחריות ומבקש סליחה אמיתית. לכל דבר יש פה שני צדדים. וגם אם אנחנו מחליטים לסלוח לאדם השני, זה לא אומר שאנחנו מצדיקים את ההתנהגות שלו. אני סולח כי אני משחרר את כל הדברים האלה, אני משאיר אותם בעבר. אני רוצה להתקדם הלאה, אני רוצה לשים את המשבר הזה מאחורה ולבנות את האמון שלי מחדש. כי קל לקלקל, אבל קשה לבנות משהו חדש. אני חושבת שזה אחד המשפטים הכי הכי מדויקים, המדויקים שיש. ובאמת הפחד פה מאוד מאוד משפיע עלינו. אז זה סופר מתסכל שבאמת אנחנו נפגעים ולא מצליחים לתקשר, אבל הדברים האלה יכולים להיבנות. ואיך עושים את זה? בונים באמת חוויות חדשות, וזוכרים שפרק חדש זה פרק חדש, ומכניסים בו הרבה דברים נוספים, ומנסים להתאים אותו לחיים העכשוויים. אתם יודעים, זה דברים שהרבה פעמים לא היו לנו, ועכשיו פתאום הם כן נכנסים לנו לתמונה, והם יכולים באמת להשפיע עלינו אחרת, ורק לאט לאט לבנות לנו את האמון שלנו, בנו ובאחרים. אז הכי חשוב לקחת אחריות, לא לחכות, ולבדוק איך זה משפיע על החיים שלנו, איך אני באמת בונה את האמון בעצמי, כדי שאני אוכל גם לבדוק ולראות איך האמון באחרים מצליח להיבנות שוב ושוב ושוב מחדש. אז אנקדוטה קטנה לסיום, השבוע אני צפיתי עם הבן שלי, שובל, בסדרה בנטפליקס שנקראת הפלש. זה על בחור עם כוחות מיוחדים, והוא יכול לרוץ מהר, אבל ממש ממש מהר. והוא לא האמין שהוא יכול להצליח ולהגן ולהציל אנשים עם מהירות ועם הכוח על הזה שיש לו. היה לו משבר אמון גדול בעצמו. באנשים יקרים ואנשים שקרובים לו שעזבו אותו בגיל צעיר ויחזבו אותו. אבל ככל שהוא בנה את הביטחון והאמין בעצמו, הוא הצליח לרוץ עוד יותר מהר ולעלות דרגה. ואז גם האמון שלו באחרים נבנה וחזר לו. אז שאלתי את הילדים שלי, אם היה לכם אפשרות לבחור כוח על מאחד מגיבורי העל, מה הייתם בוחרים? אז לעוף היה אחד מהם. תודה שהזנתם לעוד פרק בתוכנית סליחה יומיומית. אהבתם? דרגו אותי באייטיונס, תירשמו לפודקאסט, תשתפו עם חברים, והעיקר, אל תשכחו לבקר באתר שלי www.chedi.com/סליחה.coil. תקראו על הסדנאות שלי, תזמינו הרצאות ועל עוד דרכים שאני יכולה לעזור לכם לשחרר את העבר, לשחרר כעסים ולסלוח לעצמנו. אז נתראה בפרק הבא.